קראנו השבת את פרשת בשלח. נפתח בדברים של בעל מאור העיניים, בעל אור המאיר. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. נבוכים הם בארץ, בארציות. כאשר נמצאים במצב כזה שעסוקים בענייני הגשמיות, הארציות, אז נסגר המדבר, זה כוח המדבר. והוא אומר, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אם אין אדם שומע בכל דבר שהוא פוגש את דבר השם, זה הפירוש מסיר אוזנו משמוע תורה. זאת אומרת, זה לא רק שהוא לא מקשיב כשאומרים דברי תורה, אלא בעצם כל מה שאדם רואה וכל מה שאדם פוגש, הוא צריך לדעת שריבונו שלו מדבר מתוך הדברים שהוא שומע. גם דברים של חולין, גם כשהוא הולך ברחוב, גם כשהוא נפגש עם דברים שלכאורה שלא שייכים לקדושה, אבל ריבונו שלו נמצא בכל מקום, וכל דיבור שמישהו מדבר זה בא מכוחו של השם יתברך. וצריך לחיות כל הזמן את ההכרה שריבונו שלנו נמצא בכל מקום ומכל דבר, לראות מה ריבונו שלנו מדבר אליי. כשאדם נמצא במצב רוחני כזה, שכל הזמן הוא חי את דבר השם, הוא לא מסיר אוזנו משמוע תורה. הוא תמיד אוזנו קשובה לשמוע את דבר השם בכל דבר. אז תפילתו מצוינת, אז הוא באמת מתפלל תפילה ישרה, תפילת ישרים רצונו. אבל אם הוא מסיר אוזנו משמוע תורה, זאת אומרת הוא שוקע בענייני דעלמה, בעניינים בארציות, כן, בגשמיות, ועסוק בכל מהרבה דברים, כשהוא בא להתפלל, באות כל המחשבות הזרות שכל הזמן עסוק בהן, ונכנסות אליו, והתפילה שלו היא תועבה. התפילה שלו היא לא תפילה מריכוז, כי הוא לא יכול להתרכז, כי הראש שלו הוא לא כאן. הוא לא כל הזמן עומד מול ריבונו של עולם. אבל מי שמקשיב כל הזמן לדבר השם, אז התפילה שלו היא תפילה מושלמת. ומה קורה? כאשר נבוכים הם בארץ. למה? כי הם נמצאים בארציות, אז זה גורם להם נבוכים, וסגר עליהם המדבר, אז אין ברירה לקדוש ברוך הוא, אלא וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. אז הקדוש ברוך הוא צריך לעורר את האדם כדי לזכר שיש ריבונו של עולם בעולם, ואז הוא מביא את פרעה, והוא רודף, ואז ישראל צועקים אל השם. צריך לצעוק אל השם. הוא ממשיך ואומר, ואז והיא כבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים. ידעו מצרים, זה גם מצרים כפשוטו וגם מצרים כדרושו, זאת אומרת גם אלה שנמצאים בתוך המיצרים, בתוך הצמצומים, בתוך המגבלות, וידעו המיצרים כי אני השם. וזהו פרעה הקריב, כמו שמפרש הזוהר. הוא הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. לא כתוב פרעה קרב, אלא הקריב את מישהו, הפעיל. כלומר, הוא הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. ויסו ישראל את עיניהם, ויראו והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד ויצעקו אל השם. פירש רש"י, מה הפירוש ויצעקו אל השם? שתפסו ומנו תבותיהם בידיהם. ביור הדבר, כאשר אדם אינו מתעורר מעצמו לעבודת השם, ריבונו של עולם שולח לו מעיקים שמעוררים אותו ומעליבים אותו לעבודת השם. זה הבחינה גם של הסנה שמעורר את משה, שהנה הסנה בוער באש והסנה איננו קל, וזה משהו שונה, משהו מיוחד כאן שמעורר את השם. ומשה שואל, מדוע לא יבער הסנה, הסנה בוער באש ולא נשרף. מה, האם הוא לא מילא את תפקידו, אלא כל הזמן צריך לעורר את האדם שהוא יתעורר לעבודת השם. ואם לא, אין מעוררים חיצוניים, הוא לא מתעורר. וזה לא בסדר כמובן. ויצעקו בני ישראל אל השם, הם נבהלו שהם נוכחו שכל הזמן ההתעוררות שלהם אל השם זה רק מצרות. כשבאים קשיים, כשמתעוררים צרות, אז ישראל צועקים אל השם. וזה מאוד מצער. למה צועקים אל השם רק כאשר יש צרות? צריך תמיד לקרוא אל השם. תמיד צריך להיות קרובים אל ריבונו שלם. צריך לראות תמיד את ריבונו שלם נמצא בכל מקום. כך אומר אור המאיר. הוא היה מתלמידיו של המגיד ממזריץ'. וגם בעל תולדות יעקב יוסף, שגם הוא היה מהתלמידים שאמר עם ממזריץ' וגם של הבעל שם טוב בעצמו, והוא אומר אותו הרעיון, כנראה מאותו מקור, ויסו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. אדם סבור שבעת צרה, עליו לברוח מהצרה, ובאמת אי אפשר לברוח מהצרה. הצרה תרדוף אחריו לכל מקום. משל, הוא אומר, משל ליולדת, שהיא רצה להיפטר מצער לידה, אז היא הלכה למקום אחר. יחד עם ה... כן? מה זה עוזר? מה באמת הפתרון? והפתרון הוא כמובן לצעוק אל השם. והעצה יוצא להתפלל אל השם. וכאן גם כן נוכחו ישראל שתמיד מצרים נוסע אחריהם בכל דור ודור. הצרות נוסעות אחריהם, אי אפשר לברוח אלא לצעוק אל השם. ועל כן אדם צריך לזכור שכשיש צרה, הוא צריך לזכור שהצער הזה הוא לא צער שלו בלבד. אם יש צער בעולם, זה צער של השכינה. כי ריבונו של עולם הוא בורא העולם, הוא מקיימו, וכל איזה מיעוט של הופעה של שלמות בעולם, זה מיעוט בהופעת אור השכינה. וזה צער של השכינה, ועליו להתפלל, כמו שכתוב, בכל צרותם לא צער. לא, זה כתוב בוו, ויקריאו באלף. בכל צרותם לא צר. אז אם אדם חי וחש את הדברים האלה, שבכל צרותם שיש לישראל, לריבונו של עולם, לא, לשכינה צר, אז לא צר. אז באמת אקטיב, אז באמת אין צרה. אז מסתלק את הצרה. כשאדם זוכר שהצער, שצריך להתפלל על צער השכינה, לא על צערו האישי, לא על צער הציבור בלבד, אלא על צערה של השכינה, אז מסתלק את הצערה. וזה שכתוב, הלא כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. כי אם היד אדם נותן לליבו שריבונו שלם נמצא בקרבו, לא היו לו צערות. וזה שכתוב בפרשה שלנו, הנסותם את השם, היש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק. עם עין, אם אין השם בקרבנו, אז ויבוא המלאק. כלומר, אם אדם יודע שהצרות, זה יש צער השכינה, הצרות מסתלקות. אם לא יודע, אם אין השם בקרבנו, אז ויבוא המלאק. זה הפתיחה. פרשה שלנו, כמה נושאים חשובים מרכזיים. דבר ראשון, הוא קריאת ים סוף. קריאת ים סוף היה מצב של מייאוש מוחלט לישועה מוחלטת. עומדים ישראל במצב כזה שהם מרגישים שזהו, מצרים באים, אחרי כל מה שנעשה למצרים, עם כל הכעס של המצרים על ישראל, וכעת הם עבודים, הם לא יכולים לברוח. היה מצד אחד, המצרים מצד שני, מדברות, נחשים, עקרבים מהצדדים, אין לאן לברוח. ואז היו ארבע כיתות, כך אומר המחילתא. כת אחת אמרה, ניפול הים, נקצר את האיסורים ונתאבד. כת שנייה אמרה, נתמסר למצרים, נשוב למצרים, נכנע תחת ידם. כת שלישית אמרה, נעשה איתה מלחמה. כת רביעית אמרה, נתפלל. אלה ארבע כיתות שנמצאים בכל דור ודור. אחת מיואשת, יש אנשים שתמיד רואים שחורות, מיואשים, מאבדים את כוח הרצון לחיות, ולא יודעים שמיד אחרי הצרה באה הישועה, וצריך סבלנות. לפעמים באה הישועה מיד, לפעמים באה הישועה אחרי כמה זמן, אבל היא באה. וצריך בריאות כזאת של נפשית. אנשים גם נמצאים במצוקות גדולות לפי דעתם או לפי הרגשתם, הם צריכים לדעת שיש אחרי זה ישועות. ישועות גדולות. צריך להתחנך לסבלנות. קאט שנייה, זה הקאט שמאל. הם אומרים, מה, יש, אין, לא היה נכון בכלל ללכת נגד המצרים. מצרים מדינה גדולה, שולטת בעולם, לא היה שום טעם לעשות איתם את כל המאבק הזה, וכל הזמן הם צעקו שכל מכה שישראל גורמים למצרים, שהקדוש ברוך הוא נותן למצרים, מי אלה זה צרות יותר גדולות, כי הם יותר כועסים עלינו, והרי אי אפשר ללכת נגדם, אי אפשר ללכת נגד כל העולם. אז צריך להתאים את עצמנו, ולהיות כמו, להתבטל כלפי המצרים, כלפי פרעה, כלפי האומות העולם. כת שלישית, אולי מתנחלים, כת שלישית אומרת, נעשה איתה מלחמה. חלק ינצחו, חלק לא ינצחו, אבל בסוף ננצח, נעשה איתה מלחמה. כת רביעית אומרת, לא, גאולה תבוא רק על ידי תפילה, רק אם אין לנו זכויות, אתם יודעים איזה כת זאת, כן? הם אומרים, אם נהיה לנו זכויות, נזכה בארץ ישראל. הגאולה תבוא מאליו, לא צריך לעשות שום השתדלות, שום מאמצים, ורק להתפלל, ללמוד, לקיים מצוות, וזה הכל. ארבע כיתות בישראל, מה לעשות? ככה זה הסדר. וכנראה שזה אחד משלים את השני, וכל כת יש לה תפקיד שלה. ומיני ומיני התקלס אליי בסופו של דבר. בכל אופן, המצב היה מצב מיואש. מי יודע, אולי כבר אמרו וידוי. וחשבו, התחילו לעשות חשבון נפש, כל מה שעבר עליהם וזה, ואלה השעות האחרונות, והפחד אחז באופן עמוק מאוד. וכעבור כמה שעות, ישועה שלמה. מצב חדש לגמרי, אין מצרים, האויב איננו, הסכנה חלפה לחלוטין, זה לא שמה יבוא אחר כך מצד אחר, הוא אינם, לא רואים אותם, הקדוש ברוך הוא מוציא את כל המצרים מהים, שיראו שכולם, אין מצרים. זה היה מכת חשמל כזאת, לפעמים אדם נמצא באיזה אווירה, וזה שאי אפשר להוציא אותו, אלא בזה הזוע עצום ביותר. וזה הקדוש ברוך הוא עשה מעבר גדול לעוצמות חדשות של אמונה, שזה אפשרי רק באופן כזה, שמקודם יש פחד עצום ואיבוד כל הסיכויים, ואחר כך בבת אחת פתאום ישועה גדולה. ישועה גדולה ועצומה כזאת היא שהיא עושה מהפכה בתוך הלב. מדרכות חינוכיות של דיבור, של הסברה, זה תהליך שלוקח שנים רבות. אבל מכת חשמל כזאת, מכה איזה זעזוע פנימי כזה של כוחות הנפש, הוא בבת אחת מטהר את הנפש, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מדרגה חדשה של אמונה. ואז פורצת השירה, אז ישיר משה ובני ישראל. שירה עצומה שהיא לא פוסקת כל הדורות. אז ישיר לשון עתיד, מכאן לתחיית המתים מן התורה, אז ישיר משה. כלומר, השירה הזאת תימשך ותימשך ותימשך, ואכן היא נמשכת. ואנחנו אומרים אותה כל הזמן, כל יום ויום, יותר מפעם אחת. פעם אחת אנחנו אומרים אותה בשלימות, אבל את השם ימלוך לעולם ועד אנחנו מזכירים גם לפני תפילת 18, בתפילת גאל ישראל, גם בבוקר, גם בערב. זה בא, זה הסיום של של השירה, כן? והשם ימלוך תמיד לעולם ועד. ויאמינו בהשם ומשה עבדו. האמונה התעצמה למדרגה חדשה. גם ישראל האמינו גם במצרים, ויאמן העם. אבל מדרגות, מדרגות באמונה. לראות את הגדולה האלוקית. השם הגדולה והגבורה. הגבורה, יש פירוש, זה קריאת ים סוף. לראות את הכוח, את היד החזקה. את יד השם הגדולה, הגיבורה, הקורעת את הים ומחזירה את הים, והים חוזר לאיתנו. היו כאן כמה ניסים. הים נקרע, נבקע, ואחר כך, והיה שוב הים לאיתנו. לתנאי הראשון שהקדוש ברוך הוא התנה איתו, שהוא יקרא לפני ישראל, והתנאי הזה היה כבר בששת ימי בראשית. שואל אור החיים, למה נזכר וישוב הים לאיתנו, כשהים חזר לטבע שלו, אז הוא חזר לתנאי שהקדוש ברוך הוא התנה איתו? הרי הקדוש ברוך הוא התנה איתו להיקרא לפני ישראל. לשוב אחר כך לטבע זה היה כבר במעשה בראשית, שיש לו טבע של הרגיל, שהוא לא עומד כמו נד ומתייבש, אלא ים רגיל, הוא חוזר לטבעו, זה לא לתנאי שלו, זה איתנו, זה לטבע שלו. אומר אור החיים, הים, אחרי שהוא יובש, כן, נעשה לחרבה, חשב שזהו, סיים את תפקידו. כאשר הקדוש ברוך הוא החזיר אותה בחזרה, אז הוא אמר, זה היה רק התנאי שהקדוש ברוך הוא התנה שאני אתייבש באופן זמני, כן, בשביל שישראל יעברו את הים, והים אחר כך יציף את המצרים, את פרעה. והיה שוב הים לאיתנו, אז התברר למפרע, הנה זה התנאי שהקדוש ברוך הוא התנה איתו. הנס היה כל כך גדול, שהזוהר אומר, וישא משה את ישראל מים סוף, אז מסביר הזוהר, הוא לקח אותם בעל כוחם. למה? מפני שהם לא רצו לעזוב את המעמד הגדול הזה. פה הם נפגשו עם ריבונו של עולם. זה היה מעמד יותר גדול מאשר מה שראה יחזקאל. לא ראתה שפחה לים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ליחזקאל נפתחים השמיים והוא רואה מראות אלוקים. ושפחה ראתה מה שלא ראה יחזקאל. נו, ומי שלא שפחה ראתה עוד יותר. יש לה עיניים יותר טובות. ומי שיותר גדול בישראל ראה עוד יותר. המראות האלה היו מראות נבואים אלוקים עליונים מאוד. ישראל רואים את היד הגדולה, רואים את ההופעה האלוקית בעוצמתה. אני רוצה להסביר גם הסבר פשטי לדברי חז"ל, מה שראתה שפחה לים לא ראה יחזקאל. על פי מה שראיתי בזוהר, והזכרנו את זה, נאמר לי בפרשת שמות, הזוהר אומר, למה יחזקאל גילה את כל מה שהוא ראה? גם נביאים לפניו היו שראו מראות גדולות ואולי יותר, ולא סיפרו, זה דבר, הם לא מספרים סודות כאלה גדולים, עליונים, ויחזקאל מספר מעשה מרכבה. מספר את המראות הגדולים, מפרש את הכל במילים מפורשות. אומר הזוהר שהוא היה צריך לעשות את זה. כי ישראל היו בגלות, יצאו לגלות, והם היו במצב מאוד מאוד מיואש. אחרי שהם היו בארץ ישראל, בית המקדש בנוי, היו במדרגות עליונות מאוד. בנות ציון היקרות, המסולאות בפז, ופתאום הם יורדות מטה מטה, ונמצאים במצב כל כך שפל ונמוך, לא יכולים להתחזק. ואז הקדוש ברוך הוא הראה ליחזקאל, הנער כבר, שהוא נמצא איתם, השכינה שוכנת עם ישראל גם בגלות. וכדי שישראל יהיו בטוחים שאכן דברי יחזקאל הם אכן נכונים, הוא היה צריך להגיד את כל מה שהוא ראה. באופן היותר, כמה שיותר מפורש, כמובן, גם אחרי שרואים את דברי הפסוקים, יחזקאל לא מבינים את הדברים לעומקם, אבל כל פנים הוא פירש, וזה היה על מנת לחזק את ישראל. ישראל נמצאים במצב מיואש, ומחזק אותם. כלומר, בעצם, כל הנבואה שראה יחזקאל, היא הייתה נבואה של עידוד, נבואה של אתם בגלות אמנם, אתם הגעתם למצב קשה מאוד, אבל תזכרו שריבונו של עולם נמצא איתכם. אבל בגלות, זה לא כל כך מצב טוב. גם שהוא נמצא איתנו, אבל זה לא המצב הטוב. שפחה לים ראתה את המצב הטוב. היא ראתה את הישועה. ראתה את ריבונו של עולם מושיע בפועל את ישראל, לא רק מבטיח, אני איתכם, אני אגל אתכם, אתם בגלות, זה ככה צריך להיות, אבל אני גם כן נמצא איתכם, אלא אני מושיע אתכם. ורואים את כל הישועה הגדולה, את החופש הזה, את השחרור מהגלות, את השחרור מהשעבוד, את המרחבים הנפשיים שיכולים עכשיו לעשות מה שאנחנו רוצים, לא עבדים, לא משועבדים, מחוברים לגדולה אלוקית אינסופית. זה מה שראו על הים. ראו על הים את החופש, ראו על הים את ריבונו של עולם, ראו על הים את, 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 את השחרור הגדול הזה, ואת ההתחברות אל הגדולה האלוקית הבלתי מוגבלת. זה מה שראו ישראל. צריך לראות. ולכן אני אמרתי, שפחה על הים ראתה יותר ממה שראה יחזקאל, וכל אחד רואה יותר. לכן, בכל ישועה וישועה, יש מדרגות בראייה. מה שאדם יותר גדול, הוא רואה את הגדולה האלוקית המופיעה באופן היותר גדול. אמנם יש פירוש ויסם משה את ישראל, שישראל נשארו שם לאסוף את השלל, את הביזה, והקדוש ברוך הוא הבטיח גם שאחרי כן יצאו ברכוש גדול, אז הם היו צריכים לקיים את ההבטחה האלוקית, והם אוספים שלל ואוספים ואוספים ואוספים, זה לא נגמר האיסוף, וכבר צריך לצאת לדרך. אז משה בכוח אומר להם, די, מספיק, צריכים לצאת. הזוהר אומר שהם נשארו שם בגלל שראו את הגדולה האלוקית. אבל אין סתירה. ויש ארבע כיתות בישראל. יש כאלה שנשארו בגלל הביזה, ויש כאלה שנשארו בגלל הגדולה האלוקית. מכאן אנחנו עוברים לעוד דבר גדול עצום בפרשה. המן יורד מן השמיים. יורד 40 שנה, לחם מן השמיים. יש שאלה הלכתית, איזה ברכה עושים על הלחם הזה? המוציא לחם מן הארץ? לא. היה מוציא לחם מן השמיים? אולי כן. זה לחם של נס, לחם מיוחד כזה. עושה לנו עשים, נותן לנו לחם, צריך ניסוח מיוחד של הברכה. איזה ברכה. דדים בזה, אבל פוסקים. זו שאלה כמובן ששייכת להיסטוריה, לא למעשה. וכדי לזכור את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה אומר לאהרון, קח צנצנת ולשים בה מן, שיהיה לזיכרון לדורות. איך להבין את העניין הזה? יהיה זה זיכרון לדורות, אפשר להבין כפשוטו, שאחר כך, אחרי הרבה דורות, יספרו את הסיפור על המן, יגידו, לא רציני, לא יכול להיות, מה זאת אומרת? מה זה הדבר הזה? יורד מן השמיים? יגידו, תראה, הנה, תסתכל בצנצנת, תראה, זה מציאות. אבל יכול להיות שההוראה הזאת הייתה יותר עמוקה, יותר חינוכית. תזכור תמיד שכל מה שאתה מקבל בעולם זה בעצם מריבונו של עולם. המן ירד ישירות בלי אמצעים. ראו, הקדוש ברוך הוא נותן מן לישראל. הקדוש ברוך הוא נותן אוכל. מת השם זה. אחר כך אדם בא לארץ ישראל, עובד את האדמה, והאדמה מוציאה את פירותיה, והוא אוכל, והוא חושב שזה מן האדמה. שזה לא ריבונו של עולם. המן הזה צריך להזכיר שהכל מת השם. תשים את זה בצנצנת, בכלי. כלומר, דבר, גם דבר השם, גם מתנה אלוקית שמופיעה בלבוש, שמסתיר את המקור. לזכור מאיפה המקור. הלבושים הם גם כן חלק מהעניין. והווה אומר שכל מה שאדם מקבל בעולם, לזכור תמיד, זה מת השם. אדם עכשיו אוכל פת לחם, הוא צריך לזכור, זה לא שונה מהמן, זה עכשיו לראות את השם. המן היה מהלך, איך לקרוא לזה, ספר מוסר, יוצא מן הכלל. כל שכל יום ויום ישראל מחכים למן שירד. הגמרא במסכת יומא שואלת, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן מן פעם אחת בשנה? ואחת התשובות שישראל, כשאחת התשובות הקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח אותם שיסחבו כל השנה את המן, אז כל יום במקום שהם נמצאים יורד להם מן. תשובה אחרת, כדי לזכור את השם. כל יום יום מחכים, זה לא הכרחי שירד היום מן. זה לא דבר טבעי שיורד מן. אתמול אמנם ירד, אבל מי אומר שהיום ירד? אם היום ירד, מי אומר שמחר ירד? וכל הזמן ישראל נושאים את עיניהם לאביהם שבשמיים. וזה יוצר עומק של אמונה. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. במובן הזה, שהם חיים כל הזמן חיי אמונה. גם המן הוא היה אוכל מיוחד, אוכל זך. אוכל שהוא נבלע באיברים, ואין ממנו פסולת. הכל נבלע, ואין פסולת. שואלת הגמרא, בשביל מה צריכים יתד על הזניך, ויצאת שם החוץ? היא אומרת, מה שהיו קונים מהגויים, בקיוסקים, בדרך, אז זה היה, בשביל זה היה יצר יתד, אבל ישראל קצת נבלו, זה לא נורמלי, שלא צריך, אין שום פסולת, לא צריך שום דבר לצאת. זה אוכל אלוקי, שהוא כולו איכות בלי שום פסולת. הכל היה נבלה באיברים, הכל היה לצורך. זה היה משהו, אוכל אלוקי. אוכל שמזכך. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, גם באופן הזה, באופן הרוחני. גם באופן הפשוט, שלא צריך לעבוד, אפשר להיות כוללניק, מקבלים כל יום מן, ואפשר ללמוד 40 שנה, כולל 40 שנה. כן לזכור את הדבר הזה, גם אוכל שניתן על ידי אמצעים שונים, על ידי גידולי הארץ, זה אוכל אלוקי. לחיות את זה, זה התפקיד של צנצנת המן. לכאורה, עומדת השאלה, באים הישראל לארץ ישראל, מקום קדוש. אם מן יורד במדבר, על אחת כמה וכמה שמן צריך לרדת בארץ ישראל. ארץ השם, ארץ הקודש. זה מקום שצריך להיות השפע האלוקי הישיר. שואל את זה בעל חסד לאברהם. והוא אומר שדווקא במדבר היה צריך לרדת מן. כי במדבר יש נחשים ועקרבים רוחניים וגשמיים כאחד. במקום של תומה. ושם אי אפשר לתת את האור האלוקי בתוך כלים, כי הכלים הם לא כלים טובים, הם כלים מעוותים, מקולקלים. על כן היה צריך לרדת מן באופן ישיר. אבל בארץ ישראל, שהיא ארץ השם, אז הפירות של ארץ ישראל הם קדושים. לא צריך לרדת מן באופן ישיר. יש כאן איזה רעיון מאוד עמוק, שבעצם אני רוצה לחבר את זה למה שאמרנו מקודם. אני אמרתי, לכאורה כשרואים את השם ישר, זה הדבר הכי טוב. אם הוא מופיע בכיסויים, כיסויים, כיסויים, צריך לגלות את זה, זה לא כמו באופן ישיר. זה תלוי בהסתכלות. אתם יודעים שלבושים, לפעמים הם מסתירים מה שצריך להסתיר. ולפעמים יש תפקיד ללבוש לייפות את האדם. הוא לובש כתר על הראש, הוא לובש תחילת, זה שנותנים לו פאר. כלומר, הלבוש הוא יכול להיות תוספת של הופעה, של גילוי, שאין את זה בגוף בלי הלבוש. זאת אומרת, הלבוש של האוכל האלוקי בארץ ישראל, זה שהוא מופיע בתוך הטבע, זה לא מקטין את הגילוי האלוקי, זה מגדיל אותו בעיניים הבריאות, בעיניים העתידות, כפי שיהיה לעתיד לבוא. שיראו את כל מה שנוצר בתוך המציאות, זה הכל רואים את ריבונו של עולם. והלבושים וסדרי הטבע, שרואים את ריבונו של עולם בתוך סדרי הטבע, זה עוד יותר גדול מאשר הופעה של נס. מדרגות, מדרגות. בהתחלה יצאנו ממצרים, אכלנו מצה. מצה, לחם עוני, גם כן זה לחם רפואה. היינו אז במצב של חולי רוחני, והיה צריך לאכול משהו מרפא. בלי חמץ. חמץ תוסס, חמץ יצר הרע, חמץ זה שיעור שבעיסה, יוצאים ממצרים, מקבלים דרך חדשה, צריך לאכול מצה. שלב הבא, מן, מדרגה חדשה. אוכל רוחני. שלב האחרון, אוכל גשמי. הוא יותר גבוה מאוכל רוחני. זה האכילה של ארץ ישראל. אנחנו בשבוע הזה, ט"ו בשבט. אוכלים פירות הארץ. וצריך לדעת את הדבר הזה. זה יותר מהמן. כן? פירות ארץ ישראל הם יותר מאשר לאכול מן. הייתם רוצים לאכול מן? זה מאוד מעניין. איך זה נראה? איך זה טעים? לראות את זה יורד מן השמיים. אז לראות את הפירות האלה שהם עוד יותר מאשר המן. פירותם של פירות ארץ ישראל. וסוף הפרשה, מלחמת עמלק. ויבוא עמלק. עמלק, למה הוא בא? מה עשינו לו? פרעה רודף אחרינו, הוא רוצה עבדים. לא צודק כמובן. אבל יש לו איזה סיבה שהוא רוצה אותו. יש לו אולי אידיאולוגיה שהוא עזר לנו פעם ומגיע לו שאנחנו נעבוד אותו. בדרך כלל כל אדון יש לו אידיאולוגיה למה הוא מעביד את העבדים. הוא חושב שהוא עושה דבר נכון. אבל מה רוצים המלאק מאיתנו? מה עשינו להם? איזה עסק יש לנו איתם? אנחנו יוצאים ממצרים? אנחנו הולכים לאיזה דרך אחרת? מה אתם עומדים על דרכנו? המלאק בא לשלול את ההשקפה הזאת, לשלול את האמונה, לשלול את דרכו של, של קיומו של עם ישראל. לך השם הגדולה והמלוכה, והגבורה והתפארת והנצח, כי, כן, לך השם הממלכה, זו מלחמת המלאק. כלומר, התגלות מלכות השם זה ביטולם של המלאק. המלאק נלחם נגד מלכות, נגד מלכות השם. ויבוא המלאק. שואל בעל קדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, כמה שבועות לפני כן, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. לא צריכים עזרה, הקדוש ברוך הוא מסתדר לבד, הוא יכול להילחם את, לבד את המלחמה עם פרעה. לא צריכים מעורבות של עם ישראל. והכל הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, שהוא כמה שבועות אחרי זה, חודש, כמה זה? זה בין פסח לשבועות, כן? ויבוא המלאק לפני, עוד לפני מתן תורה. ואז ההוראה פתאום משתנה. צא יילחם במלאק. אתם תעשו את המלחמה. למה לא הקדוש ברוך הוא אומר עוד פעם, תפחדו, שם יילחם לכם ואתם בחרישון. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, המלאק, הם חשבו, הם מצאו תירוץ. מה שהיה כל הניסים האלה במצרים, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא שולט על הטבע. הוא לפעמים יש לו כוח לעשות התפרצויות חד פעמיות. ניסים זה קורה, זה דבר חריג. זה לא דבר שכיח. זה יכול לקרות מפעם לפעם. אבל זה לא כל הזמן. והראיה שכל הזמן יש טבע. זאת אומרת שההופעה האלוקית, הכוח האלוקי, הוא מוגבל. הוא לא יכול. זאת הטענה שלהם. והם באים להילחם בישראל. וצריך להראות להם שבדרך הטבע, ריבונו של עולם נמצא, בטבע גם כן. לא רק מעל הטבע. צא יילחם במלאק. תעשו מלחמה נורמלית. מלחמה רגילה. ותנחצחו אותם. רק באופן כזה הניצחון יהיה ניצחון משמעותי מבחינתם של המלאק. שיבינו, גם העולם יבין, שגם בתוך הטבע ריבונו של עולם נמצא. לא רק מעל הטבע, לא רק לפעמים נדירות, מתפרצויות חד פעמיות, אלא כל סדר העולם הוא זה. הנס מגלה שהטבע הוא גם טבע, טבע אלוקי. לא רק הנס הוא משהו בפני עצמו. הסתכלות על הניסים צריכה להיות הסתכלות לראות שריבונו של המנהל את עולמו. ועל כן, צא יילחם במלאק. המלאק הוא בעצם רוצה להשכיח את מציאות השם בתוך כל החיים, בתוך כל המציאות. אנחנו חוזרים לדברים הראשונים שאנחנו אמרנו. זה ענייננו. לחיות את האמונה תמיד. לא להשיח את הדת מהאמונה. לחיות את השם בכל דבר. כמובן שאנחנו תלמידי הישיבה עוסקים בלימוד התורה, אז כל הזמן חיים רוחניים, אבל עוד יותר ועוד יותר אפשר, עוד יותר לחיות, לראות שאנחנו, גם דברי תורה, צריך ללמוד את התורה מתוך ברכה תחילה. ראיתי אמש, ראיתי דבר יפה, של בעל ההפלאה בסוף מסכת כתובות. הוא אומר, הגמרא שואלת במסכת נדרים, גם במסכת בבא מציע, למה חרבה הארץ? פסוק אומר, מה עבדה הארץ? שדבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, ולא ידעו, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. ומה הייתה התשובה? על עוזבם מתורתי ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, חורבן הארץ גרם שלמדו תורה, אבל לא בירכו בתורה תחילה. אז הוא נותן לזה הסבר. הראש אומר, למה לא מברכים כל פעם שמתחילים ללמוד, כל התחלת סדר? מפני שלא מסיחים את הדעת מהלימוד. ברכה ראשונה בבוקר מברכים ברכת התורה, ולא מסיחים את הדעת, אז לכן לא צריכים כל פעם מברך מחדש. ועל זה אומר הפסוק, על עוזבם בתורתי ולא הלכו בה. והלכו בה פירושו של דבר, שגם כשלרגע יצאו מהלימוד, לא רגע, היו עסוקים בדברים אחרים, ואז הם הסיחו דעתם, ולא הלכו, לא חשבו כל הזמן דברי תורה, כי אדם צריך כל הזמן לחיות את התורה. אבל אם לא עוסקים בזה, אז אחר כך כשחוזרים ללמוד צריך לברך. צריכים לברך ברכה בתורה תחילה. אם אדם מסיח את דעתו בשעה שהוא לא לומד, עובד לפרנסתו, הולך לאכול, או לשאר דברים, איזה תרדות שהוא עסוק בהם, וחוזר אחר כך ללימודו, אז יכול להיות לפעמים הפסקה של כמה שעות רבות, כן? אדם עובד, בבוקר לומד, בערב לומד. אז למה לא מברך עוד פעם בערב? כי כל הזמן הוא חי בלימוד. כל הזמן הראש שלו עוסק בדבקות בלימוד שהוא למד. בלימוד מחשבת הלימוד, שאלו רבי אחד, מתי הוא עוסק בתורה? אז הוא אמר, כל הזמן אני עוסק בתורה. מה זאת אומרת? כשאני הולך ליטול ידיים, אני חוזר על הליכות נטילת ידיים, וכשאני הולך לעשות איזה דבר אחר, בדרך, כל הלכות, הכל זה שולחן ערוך. כל הזמן אני עוסק בתורה. מי שככה חי, באמת לא צריך לברך עוד פעם כשהוא חוזר ללמוד, ממש, בפועל. אבל מי שלא חי ככה, הוא צריך לברך. ולא ברכו בתורה תחילה. הם לא חיו כל הזמן את קדושת התורה, את חיי התורה, גם במעשה החול שהם עשו. כמה ישיבה, כמה שאנחנו עסוקים כל הזמן בתורה, אבל יש הפסקות, צריך לחיות. וגם בתורה צריכים לחיות את הברכה בתורה תחילה. תיקח מהפרשה הזאת, ראשית כל פרשת שירה, צריך להיות בשמחה, בשמחה תמיד. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, קח את הגדולה הזאת ונמשיך אותה תמיד. כשאנחנו אוכלים, לדעת שאנחנו אוכלים מן, כשאנחנו כל הזמן עסוקים בקדושה ומכניסים בתוך הטבע, לראות את ריבונו של עולם בכל מקום.